ראש השנה, דף י, מתחילים בעזרת השם, דף ט, עמוד ב, 11 שורות מלמטה, במילה ולנטיעה. המנהג הוא, כשהבן מגיע לגיל 3 שנים, עושים מסיבה גדולה, מספרים את השיער שלו, ומשאירים את הפאות החינניות, מקבל אותו ילד חן יהודי זך וטהור. המשנה אומרת במסכת אבות פרק ה' משנה כ"ף, כשהבן נהיה בן 5 שנים, מביאים אותו ללמוד מקרא. כשהוא מגיע לגיל 10 שנים, מביאים אותו ללמוד משנה. מגיע לגיל 15 שנים, מביאים אותו ללמוד תלמוד. כך מביא יהודה בן תימה בפרקי אבות. אומר המדרש תנחומה על פרשת קדושים אות י' ד', שזה מרומז בפסוק, אומרת התורה, וכי תבואו אל הארץ, אתם באים לארץ ישראל, ונטעתם כל עץ מאכל, אתם הולכים לנטוע עצים, עצי מאכל, לא בשנה הראשונה שיגדלו פירות, תאכלו את הפירות האלה, אלא יש מצוות אורלה, והרלתם אורלתו את פריו. כמה שנים הפירות אסורים בהנאה? 3 שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש אילולים להשם, ואז ובשנה החמישית, אז יהיה אפשר לאכול, תאכלו את פריו. להוסיף לכם תבואתו. אומר המדרש, הכתוב מדבר בתינוק, 3 שנים יהיה לכם ערלים. ילד 3 שנים אינו יכול לא להשיח ולא לדבר. גם חלק מהזמן אין לו גוף נקי בשביל ללמוד תורה. ובשנה הרביעית, כשהוא נהיה בן 3 ומתחילה השנה הרביעית של החיים, יהיה כל פריו קודש. אולי מכאן יש מקור למנהג מה שנקרא חלקה, שאביו מקדישו לתורה כשהוא נהיה בן 3. אז הוא מתחיל ללמוד תורה, אותיות, את הנקודות הקדושות, ובשנה החמישית תאכלו את פריו. מכאן שנו רבותינו, כמו שאומר יהודה בן תימה שהזכרנו, בין 5 למקרא. להוסיף לכם תבואתו, זה מה שכתוב בין 10 שנים למשנה, בין 15 לתלמוד. התורה אומרת על הפירות שלנו, הבנים שלנו, צריך להקדיש אותם. אביו מקדישו לתורה, זה הלשון של המדרש, יהיה כל פריו קודש, כמו שהתורה אומרת. קיבלנו פיקדון יקר מאת הקדוש ברוך הוא, נשמות קדושות, חלק אלוקם ממעל, אנחנו צריכים להקדיש אותם לתורה, למשנה, לתלמוד, לוודא שאנחנו מכניסים אותם למוסד, שאלה שיוצאים מהמוסד הזה, מהמוסד החינוכי הזה, הם כאלה שמקדישים את החיים שלהם לתורה. יש לשון מאוד חריפה שהגמרא אומרת במסכת פסחים דף קוף י"ג עמוד ב', שאחד מתוך 7 שהם בנידוי, מנודים לקדוש, למקום כביכול, מנודים לשמיים, זה מי שיש לו בנים ואין מגדלם לתלמוד תורה. וזה הרמז במצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורתו, מצוות אורלה. שלוש שנים הפירות הם ערלים, אסור לאכול את הפירות. לפי מה אני קובע מתי מתחילה השנה, מתי מתחילה השנה השנייה, מתי השנה השלישית? למדנו במשנה, באחד בתשרי ראש השנה, אחד מהדברים ולנטייה, שמונים שנות אורלה, המניין מתחלף באלף תשרי, במה שאנחנו קוראים ראש השנה. כמובן, בתנאי שהאילן כבר נהיה מושרש באדמה לפני ראש השנה. כמה זמן לוקח לאילן להיות מושרש באדמה? אם נטעו את האילן 30 יום לפני ראש השנה, כשמגיע ראש השנה כבר מתחילה השנה השנייה. אחר כך ראש השנה הבאה מתחילה השנה השלישית. ראש השנה הבאה, זהו, נגמרה השנה השלישית, מתחילה השנה הרביעית, שאז הפירות נקראים נטע רווי. כמו שהפסוק אומר, בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש. לוקחים את הפירות האלה, מעלים אותם לירושלים, חייבים לאכול אותם בתוך חומות ירושלים. כמו מה שאנחנו מכירים על מעשר שני. ובשנה החמישית תאכלו את פריו. מתי נקבע השנה החמישית? אחרי ראש השנה הבא. שואלת הגמרא מנהלן, שראש השנה של מניין שנות הנטיעה, זה באלף בתשרי. דכתיב לעניין אורלה, שלוש שנים יהיה לכם ערלים. ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש. מה זה שנה? מתי מתחילה השנה? לומדים גזירה שווה ויליף. כתוב כאן שנה. וכתוב שנה מראשית השנה א' תשרי. אז לומדים גזירה שווה שנה שנה מתשרי. לכתיב מראשית השנה. שואלת הגמרא ולגמור שנה שנה מניסן. כאן כתוב שלוש שנים ערלים. בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש, ובניסן כתוב ראשון הוא לכם לחודשי השנה, כתוב גם שנה. למה אתה לא תדרוש שראש השנה למניין שנות הנטייה זה באלף בניסן? מתרצת הגמרא, יש לי אפשרות ללמוד מתשרי, שנה מתשרי, ויש לי אפשרות ללמוד שנה מניסן. נראה מי יותר דומה. כאן, לעניין מניין שנות אורלה, לא מוזכרים חודשים, אלא שלוש שנים יהיה לכם ערלים. ובשנה הרביעית, לא מוזכרים כאן חודשים. גם א' תשרי, מראשית השנה, גם לא מוזכרים החודשים. אבל בניסן כתוב לחודשי השנה. מוזכרים ביחד עם השנה גם חודשים. לכן אני מעדיף ללמוד מתשרי ששם אין חודשים, מאשר מניסן ששם השנה היא עם חודשים. דנין שנה שנאמרה לעניין אורלה, שאין עם החודשים, לא הוזכרו שם חודשים, משנה שנאמרה לעניין תשרי מראשית השנה, שגם שם אין עימה חודשים, לא מוזכרים חודשים. ואין דנים את השנה שכתובה לעניין מניין שנות אורלה, ששם אין עימה חודשים, משנה שנאמרה לעניין חודש ניסן, שיש עימה חודשים לחודשי השנה. אז אם כן, יש לנו את הלימוד, את המקור, שא' תשרי ראש השנה למניין שנות נטיית אורלה ורווי. מביאה הגמרא ברייתא שמפרטת את ההלכות. מתי מונים, מתי מתחלפת השנה? תנו רבנן. יש שלושה דרכים איך לנטוע אילן חדש. דרך הראשונה, אחד הנוטע, נוטע נטייה באדמה. דרך שנייה, אחד המבריך, אחד לוקח ענף מאילן זקן, אילן קיים, אילן שהוא כבר מעל 5 שנים, חופר חפירה בסמוך אליו באדמה, לוקח ענף ארוך מהאילן הנטייה שקיימת, מכופף אותה לתוך אותה גומה, לתוך אותו בור, ומוציא אותה החוצה מהצד השני ומכסה, ואז יוצא שיש כאן נטייה חדשה. תוספות מוסיפים שמדובר פה שהוא גם קוצץ את הענף מהאילן, מהנטייה הזקנה, ואז מתחילים למנות שנות אורלה מחדש. זה נקרא מבריך. ואחד המרכיב, הוא לוקח ענף מאילן אחד, עושה נקב באילן אחר, ומרכיב את הענף מהאילן אחד באילן האחר, ואז האילן האחר נותן את הכוח בענף הזה להצמיח פירות. ואם מדובר שגם הענף וגם האילן הוא מאותו סוג פרי, ואז אין פה איסור של כלאיים, זה רק יכול להוסיף ולהשביח. לפעמים יש לנו אילן שלא מוציא פירות טובים, לוקחים ענפים ממנו ומרכיבים אותם באילן טוב יותר, משובח יותר, והוא נותן כוח באותו ענף להוציא פירות טובים. אז ברגע שאתה לקחת אילן, ענף תלוש, והרכבת אותו באילן אחר, אני מתחיל למנות שנות אורלה בענף הזה מעכשיו. זאת אומרת, יכול להיות שכל הענפים של האילן כבר אין בהם אורלה ולא רווי, ורק הענף הזה שהרכבנו השנה הזאת, יהיה בפירות שלו עדיין דין של אורלה, כי רק עכשיו הרכבנו אותו באילן. אלה הם 3 האפשרויות לנטוע נטיעה כדי שנוכל למנות בהם שנות אורלה. השאלה היא, כמה זמן לוקח לנטיעה להיקלט ולהשתרש כדי שנתחיל למנות לה מאז שהיא נקלטה ומושרשת מעניין שנות אורלה? אז אם אדם הרכיב או נטע או הבריך אילן בערב שביעית, שיש כאן עוד משמעות בנוסף למניין שנות אורלה, אנחנו צריכים גם להתייחס לשנת שביעית. אם הוא נטע את הנטייה הזאת 30 יום לפני ראש השנה, זאת אומרת בסוף חודש אב, שכל חודש אלול, שהוא בדרך כלל 29 יום, ו-30 יום, משך 30 יום לפני ראש השנה, הייתה הנטיעה הזאת כבר באדמה, ואז אחרי 30 יום היא ודאי נקלטה ונשרשה. כשמגיע ראש השנה, עלתה לו שנה. זאת אומרת שעכשיו אנחנו כבר אחרי ראש השנה מונים שנה שנייה לאותה הנטיעה. וכן, כמו שאמרנו, מכיוון שנטעו את הנטיעה הזאת לפני שנת שביעית, יש לכך גם השלכה ומשמעות לעניין מצוות שמיטה. מצוות שמיטה, התורה אוסרת לנטוע נטיעה בשנת שביעית. ויש, למדנו בשיעור הקודם, דרשה שיש חיוב להוסיף מחול על הקודש. בשנת שישית כבר אסור לנטוע נטיעות 30 יום לפני ראש השנה. אז אם אדם נטע את ה... נטיעה בתוך ה-30 יום לפני שנת שביעית, אז הוא עבר על האיסור לנטוע נטיעות בשמיטה, ואז הוא צריך לעקור את הנטיעה הזאת. אבל אם הוא נטע את הנטיעה לפני 30 יום, 30 יום לפני ראש השנה של שנת שביעית, אז הוא נטע את הנטיעה הזאת בזמן שהיה מותר, ולקיים נטיעות בשנת שביעית מותר, רק אסור להשביח אותם בשנת שביעית, לכן מותר לקיימן בשביעית. אבל אם הוא נטע את הנטייה פחות מ-30 יום לפני ראש השנה, אם כן, הנטייה לא נקלטה לפני ראש השנה, אלא אחרי ראש השנה, בשנה הבאה. לכן לעניין שנות אורלה לא עלתה לו עדיין שנה כשהגיע ראש השנה. למה? כי הנטייה נקלטה אחרי ראש השנה. אז אם כן, השנה הזאת הוא צריך להמתין כל השנה כדי שבראש השנה הבאה תעלה לו שנה. ומכיוון שהוא נטע את הנטייה בתוך הזמן של תוספת שביעית שאסור מן התורה לנטוע בו נטיות, והנטייה לא נקלטה עדיין, לכן אסור לקיימן בשנת שביעית. למה? כי הוא נתת הנטייה ב-30 יום לפני ראש השנה של שנת שביעית. יוצא אם כן שהנטייה הזאת נקלטה בתוך ה-30 יום לפני שנת שביעית. והנטייה הזאת תהיה אסורה. יהיה אסור לקיים את הנטייה הזאת. צריך לעקור את הנטייה הזאת. כי נטעו את הנטייה הזאת באיסור. מביאה הברייתא דבר מופלא בפני עצמו. נכון שבאלף תשרי, מה שאנחנו קוראים ראש השנה, זה ראש השנה לנטיעה. אבל זה לא ראש השנה לפירות. מתי זה ראש השנה לפירות האילן? בחודש שבט. לפי בית שמאי באלף שבט, לפי בית הלל ב-15 בשבט. אם כן, יש כאן דבר מדהים. כדי לדעת האם הנטיעה, האם האילן, האם העץ, הוא של שנת אורלה או של שנת רווי, מה שקובע זה א' תשרי. אבל כדי שיהיה מותר לי לאכול את הפירות, שלא יהיה להם דין אורלה, שלא יהיה להם דין רווי, שאני צריך לאכול אותם דווקא בירושלים. הזמן שקובע זה חודש שבט. אז מה המשמעות? יכול להיות אילן שאנחנו כבר מונים לו שנה הרביעית. למה? כי נטעו אותו 30 יום לפני ראש השנה. כשהגיע ראש השנה הוא נכנס כבר לשנה השנייה שלו. ראש השנה, שנה הבאה הוא כבר בשנה השלישית שלו, וראש השנה, שנה אחר כך כבר בשנה הרביעית. והפירות שלו עדיין יהיו אסורים בהנאה, למרות שהוא כבר לא בשנה העולה של העץ. למה? כי הפירות שצומחים על העץ הזה, לעניין הפירות מונים להם עדיין שנה השלישית, כי הזמן שהשנה מתחלפת לעניין הפירות זה בחודש שבט. פלאי פלאים. לעניין האילן, השנה מתחלפת באלף תשרי, אבל לעניין הפירות, השנה מתחלפת רק בחודש שבט. זאת אומרת שהנטייה הזאת כבר אין בה אורלה, אבל הפירות האלה עדיין יש בהם דין אורלה. אם הם חנתו, שזה תחילת הצמיחה של הפרי, בין אלף תשרי, שכבר האילן הזה יוצא מהשנה השלישית, הוא נכנס לשנה הרביעית שלו, או השנה החמישית שלו, לבין חודש שבט, כל הפירות שחנתו אז, יש להם עדיין את ההגדרות של השנה שעברה, כי לעניין פירות האילן מונים בחודש שבט. לכן, ופירות נטיעה זו אסורים עד 15 בשבט, לפי בית הלל, שאז ראש השנה לפירות האילן. פלאי פלאים. זאת אומרת, הפרי גדל על אילן, שאין בו כבר שם אורלה. אבל למה? כי לעניין האילן כבר מונים לו שנה, מחליפים לו, מעדכנים לו ומשנים לו את השנה באלף תשרי, אבל הפרי הוא גדל בשנה השלישית עדיין. הוא חנת לעניין החלפת השנה בפירות האילן מונים רק מ-15 בשבט, ועדיין לא היה 15 בשבט כשהוא חנת, והזמן שקובע לעניין פירות האילן זה החנתה של הפרי, מתי שהוא מתחיל לצאת. כיוון שהוא חנת לפני 15 בשבט, מבחינת הפרי עדיין יש לו דין של פרי של אורלה. האילן כבר אין לו שם של אורלה, אבל לפרי יש שם של פרי של אורלה. אם לאיסור אורלה, אז אני חושב שהם גדלו בשנה השלישית ויש להם דין אורלה. ואם הם גדלו בתחילת השנה החמישית, שהאילן כבר אין בו דין אפילו שם של נטע רווי, כי הוא כבר נמצא בשנה החמישית שלו, אבל הפירות האלה, אצלהם זה עדיין שנה חמישית, כי לעניין פירות אנחנו משנים את השנה רק ב-15 בשבט, אז לעניין קדושת נטע רווי, הם נחשבים שהם גדלו בשנה הרביעית, אם הם חנתו בין א' תשרי לבין 15 בשבט, ויש להם דין של נטע רווי, הם קדושים בקדושת נטע רווי, וצריך לאכול אותם בתוך חומות ירושלים העתיקה. שואלת הגמרא, מנעני מילי, מאיפה לבאת את החידוש הנפלא הזה, שפירות שגדלו בעילה על אילן שהוא כבר אינו אורלה? כי כבר עברה עליו השנה השלישית, עבר עליו הראש השנה א' תשרי השלישי. ובכל זאת, יש להם דין אורלה. כי לעניין הפירות, אנחנו מונים ב-15 בשבט, ולא באלף בתשרי. אמר רבי חייא בר אבא, את הדברים הוא אמר בשם רבי יוחנן. ויש אומרים שהוא אמר את הדברים האלה, ומתו בה, יש מתים ומחרים בשמועה הזאת שהיא נאמרה משמי דרבי ענאי. בכל אופן, מה השמועה? אמר קרא, התורה אומרת, שלוש שנים, כן, כי תבואו אל הארץ, נטעתם כל עץ מאכל, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל, ובשנה הרביעית. למה התורה הוסיפה את האות וו, ובשנה הרביעית? דורשים כאילו, כתוב כאן, שלוש שנים יהיו לכם ערלים, לא יאכל, וגם בשנה הרביעית עדיין זה יהיה ערלים, לא יאכל. אחר כך התורה אומרת, ובשנה הרביעית תהיה כל פריו, קודש, אילולים להשם, ובשנה החמישית, כתוב שם בהמשך, תאכלו את פריו להוסיף לכם את תבועתו, אני השם אלוקיכם. אז דורשים גם כאן, כאילו כתוב בשנה הרביעית, יהיה כל פריו קודש אילולים להשם, ובשנה החמישית גם כן, ואז בשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבועתו, אני השם אלוקיכם. זאת אומרת ככה, שלוש השנים של אורלה, הם בוודאי אורלה. וכן השנה הרביעית, יש חלק מהשנה שהיא עדיין אורלה. אחרי זה כתוב, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש אילולים להשם, שזה נטע רווי, ובשנה החמישית, זאת אומרת, כל השנה הרביעית הפירות הם נטע רווי, וגם בשנה החמישית עדיין יש חלק מהשנה שהפירות הם נטע רווי. ואז, ובשנה החמישית יהיה כל פריו, תאכלו את פריו להוסיף לכם את תבועתו. זאת אומרת, שבעצם, מכיוון שיש וו, בתחילת המילה ובשנה הרביעית ובשנה החמישית, זה אומר שהשנה הרביעית היא מתווספת למה שהיה קודם, והשנה החמישית מתווספת למה שהיה קודם. זאת אומרת, חוץ מזה שבשנה הרביעית יש את העניינים של השנה הרביעית, חלק ממנה עדיין קשור למה שנאמר לפני כן, כי יש וו החיבור. וכן מה שכתוב ובשנה החמישית, בנוסף למה שנאמר לעניין שנת החמישית, שניתן לאכול מכל הפירות בלי הגבלה של רווי ואורלה, חוץ מזה, השנה החמישית עדיין תלויה בשנה הרביעית ובשנה החמישית. וו החיבור אומר שהוא עדיין קשור לשנה הרביעית. מה המשמעות של זה? פעמים שפירות שגדלו בשנה הרביעית ועדיין אסורה בהנאה משום אורלה, אם הפירות חנתו בין א' תשרי לבין 15 בשבט של השנה הרביעית, ופעמים שהפירות בחמישית גדלו ועדיין אסורה משום רווי, אם הם גדלו, אם הם חנתו בין א' תשרי של השנה הרביעית לבין 15 בשבט של השנה החמישית, שיש להם עדיין דין של השנה הרביעית. אחרי שהגמרא ביארה בטוב טעם את החלק השני בדברי הברייתא, שלעניין האילן השנה מתחלפת באלף תשרי, אבל לעניין פירות האילן השנה מתחלפת ב-15 בשבט, הגמרא פונה לבאר את החלק הראשון בדברי הברייתא. שם למדנו, אדם שנוטע נטיעה 30 יום לפני ראש השנה, אז כשמגיע ראש השנה, עלתה לו שנה. אנחנו מחשיבים כבר מראש השנה שנה שנייה, כי א' תשרי זה ראש השנה לאילן. ולכן, עד עכשיו הייתה השנה הראשונה, אותם 30 יום, ומראש השנה והלאה מתחילה כבר שנה שנייה לעניין מניין שנות אורלה. היה דבר נוסף שהברייתא התייחסה אליו, זה גם לעניין שהאילן הזה נחשב שנטעו אותו לפני שנת שביעית. העניין של שביעית, אנחנו לא נמשיך לעסוק בו כעת בהמשך, כי זה נוגע לעניין מצוות תוספת שביעית. מהתורה יש חיוב להוסיף מהשנה השישית לשנה השביעית, מחול על הקודש, 30 יום לפני שנת שביעית כבר אסור לנטוע אילנות חדשים משום איסור שביעית. לכן אם אדם נתן נטיעה לפני 30 יום, אז הנטיעה הזאת הוא נטע אותה בשנה השישית והיא מותרת, מותר לקיים אותה בשנת שביעית. אבל אם הוא נטע אותה בתוך 30 יום לפני ראש השנה, הוא עבר על האיסור של תוספת שביעית, ולכן הנטיעה הזאת נאסרת, צריך לעקור אותה. אבל עיקר מה שאנחנו נעסוק עכשיו זה לעניין מניין שנות אורלה. למדנו בברייתא שכדי שנמנה באלף תשרי שנה חדשה, שנה שנייה לאילן, צריך לנטוע את האילן 30 יום לפני ראש השנה. ורק כשעברו 30 יום בשנה שעברה, אז מתחלפת בראש השנה, השנה לשנה שנייה. למה? אולי נאמר שהחלק הזה בברייתא דלא כמו דעתו של רבי מאיר. דהי כמו דעתו של רבי מאיר, הרי האמר דעתו של רבי מאיר היא שמספיק יום אחד בשנה כדי שהוא יהיה חשוב שנה. אז אם אנחנו מבינים את דבריו, לפי שיטתו, אם אדם נטע אילן יום אחד לפני ראש השנה, כבר כשמגיע ראש השנה עלתה לו שנה, כי יום אחד בשנה חשוב שנה, ושנה אחרי ראש השנה כבר תחשב לו שנה שנייה. איפה מצאנו שזה דעתו של רבי מאיר? נתניה, שור, שהוא נקרא גם פר, יש לו שלושה שמות. כשהוא בשנה הראשונה לחייו, עד שהוא נהיה בן שנה, הוא נקרא עגל, כמו שהתורה אומרת, עגל וכבש בני שנה. שעגל, עד שהוא בן שנה, הוא נקרא עגל. אחר כך בשנה השנייה שלו, הוא נקרא בן בקר. זה דורשים מההיקש שהתורה מקישה את העגל, את הבן בקר לאיל, שהוא מהכבשים, והבן בקר הוא מהשברים. כתוב, עגל בן בקר ואיל לעולה. יש היקש בין בן בקר לבין איל. איל, אנחנו יודעים שזה בשנה השנייה של החיים שלו, הוא נקרא איל. אז גם בן בקר, בשנה השנייה של השור הוא נקרא בן בקר. וכשהוא נהיה נכנס לשנה השלישית שלו, אז הוא נקרא פר. זאת אומרת, תמיד יוסיפו את המילה פר. יכול להיות שיקראו לו פר בן בקר, אבל לא יקראו לו רק בן בקר או עגל בן בקר, אלא יוסיפו את המילה פר. זה בשנה השלישית. שנה הראשונה הוא נקרא עגל, שנה השנייה הוא נקרא בן בקר, שנה שלישית הוא נקרא פר. מתי נקרא שנה שלישית? מתי הוא בן שלוש שנים? בזה יש ויכוח רבי מאיר ורבי אלעזר. דתניה פר האמור בתורה, סתם, הוא צריך להיות בן שלוש שנים. מתי זה נחשב שהוא כבר בן שלוש שנים? כמה זמן צריך לעבור בשנה השלישית שלו? לפי דעת רבי מאיר מספיק יום אחד. יום אחד בשנה חשוב שנה. לכן, אם הוא בן 24 חודש, שכל 12 חודש זה שנה, אז אם זה 24 חודש זה שנתיים, ויום אחד, הוא כבר נכנס יום אחד לשנה השלישית, זה נקרא שהוא בן שלוש שנים, ולכן הוא נקרא פר, דברי רבי מאיר. רבי אלעזר אומר, יום אחד בשנה לא חשוב שנה, רק 30 יום בשנה חשובים שנה. לכן, כשהוא בן 24 חודש, זה הכוונה בן שנתיים, ועוד 30 יום, רק אז הוא נהיה בן שלוש שנים. כי 30 יום בשנה חשובים שנה. שהרבי מאיר אומר, כל מקום שנאמר עגל בתורה סתם, הכוונה עד בן שנה. זאת אומרת, בשנה הראשונה לחיים שלו, מאז שהוא נולד עד שהוא בן שנה. מתי שכתוב בן בקר, זה הכוונה שהוא מגיל, מי שעברה שנה עד שתיים, עד בן שתיים, דהיינו, עד שהוא נהיה בן שנתיים, עד שעובר, חולפים עליו שנתיים. וכשהתורה אומרת פר, הכוונה שהוא כבר בן שלוש שנים. מה פירוש שהוא בן שלוש שנים? לפי רבי מאיר, אם הוא נכנס יום אחד לשנה השלישית, זה כבר נקרא שנה שלמה, והוא נקרא פר. לעומת זאת, לפי דעת רבי אלעזר, רק אם עברו 30 יום בשנה השלישית שלו, רק אז הוא נחשב בשנה השלישית, והוא נקרא, רק אז הוא נקרא בן שלוש, ואז הוא נקרא פר. לכאורה, אם יום אחד בשנה כבר חשוב שנה, אז אם אדם נתן נטייה יום אחד לפני ראש השנה, אז כבר אחרי ראש השנה נחשיב לו שנה שנייה לכאורה לפי רבי מאיר. ומה שכתוב כאן, שצריך 30 יום לפני ראש השנה כדי שנחשיב לנטייה בראש השנה שנה שנייה, זה לכאורה כמו רבי אלעזר. אומרת הגמרא, אפילו תימה רבי מאיר, אפשר לבאר שהברית הזאת נאמרה כמו דעתו של רבי מאיר. תכף נראה שהברית חייבת להיות רק כמו רבי מאיר, אבל הגמרא בהתחלה אומרת, אולי נאמר שזה ודאי הולך כמו רבי אלעזר, אבל אפילו לפי רבי מאיר. כי כאמר רבי מאיר, יום אחד בשנה חשוב שנה, מתי הוא אומר את זה? בסוף מניין שנים, ככה גרסה. יש לי עגל, שכבר נהיה בן בקר, והוא כבר נכנס לשנה השלישית, טוב, זה כבר סוף השנים שלו, הוא כבר בשנה השלישית. זה לא שהוא בשנה הראשונה. אתה רוצה שהוא יהיה פר, צריכים לעבור עליו שלוש שנים? שתי שנים כבר עברו עליו. עכשיו נכנס לשנה האחרונה, לשנה השלישית, נספיק יום אחד בשנה, חשוב שנה. אבל, בתחילת מניין השנים, עכשיו נתתי את האילן, את הנטייה. אתה רוצה שתוך יום אחד הוא כבר יחשב בין שנה? לא. לפחות 30 יום כדי שיחשב שנה. לכן, אם הוא נותן נטייה, כדי שראש שנה נמנה לו כבר שנה שנייה, צריך 30 יום. אבל הגמרא דוחה את זה מכל וכל, את הדברים האלה. מה אתה רוצה לומר שיום אחד בשנה חשוב שנה, יותר קל לך לומר אותו בסוף מאשר בהתחלה? אחרי שכבר שנתיים עברו, בסוף אתה רוצה למנות אותו כשנה שלישית, מספיק לך יום אחד, ולא בהתחלה, כשאתה רוצה למנות את השנה הראשונה מהשלוש שנים, יום אחד יחשב לך שנה, הרי בדיוק להפך. בהתחלה מספיק לי מעט כדי להחשיב שנה, בסוף אני צריך להשלים כדי שיחשב שנה. ומאיפה ההוכחה? אין עומדים להתפלל, אלא מתוך דבר הלכה פסוקה. ככה אומרת הברייתא במסכת ברכות. מה זה נקרא הלכה פסוקה? כגון ההלכה הזאת. בנות ישראל החמירו על עצמם, שאפילו רואות טיפת דם כגרגיר חרדל, יושבות עליו שבעה נקיים. מה המשמעות של ההלכה הזאת? יש דין תומת נידה ודין תומת זיווה. אישה ראתה דם בשבעה ימי נידה, יש שבעה ימי נידה ו-11 ימי זיווה. אם היא ראתה דם בשבעה ימי נידה, אז הדין הוא שהתמאה שבעה ימים. מדין תורה, אחרי שבעה ימים, בלילה, לילה היום השמיני, יכולה להתבול ונהיה תאורה. אבל, אם היא ראתה דם שלושה ימים, ניכנס ישר לשלושה ימים, לא נאריך בכל דיני זיווה, היא ראתה שלושה ימים בימי זיווה, אז לא רק זה שהיא תמאה בימי הזיווה, אלא היא צריכה למנות שבעה נקיים. זאת אומרת, מהרגע שהיא מסיימת את היום שהיא ראתה בו, ומי למחרת, מי הלילה, מי למחרת, מתחילה לספור שבעה ימי נקיים. אחר כך, מעיקר דין תורה יכולה לטבול כבר ביום השביעי. בנות ישראל החמירו על עצמם, שאפילו הם רואות טיפת דם בימי נידה, ואם רק רואות טיפת דם כחרדל, כבר יושבות עליו שבעה נקיים. שמחמירות גם את החומרות של ימי נידה וגם חומרות של ימי זיווה. אבל אנחנו נדבר על עיקר דין תורה, לפני החומרה הזאת. עיקר דין תורה, אישה שרואה דם בימי נידה, התמאה שבעה ימים. אם היא ראתה דם בסוף היום הראשון לקראת הערב, אנחנו נאמר שמחשיבים לה את כל היום כיום הראשון לשבעת ימי הנידה. ואז כשהגיע היום השביעי, בערב היא יכולה לטבול. אנחנו לא אומרים שמכיוון שהיא ראתה את הנידה בסוף היום, אז אנחנו נחשיב לה רק מחר את היום הראשון. לא, היום הראשון כבר אפשר למנות לה מאותו יום. למה? מקצת היום ככולו. זה ביום הראשון לשבעת הימים. לעומת זאת, ביום השביעי, שבערב מעיקר דין תורה הייתה יכולה להתאר, לטבול ולהתאר, אם היא ראתה דם, אם היא ראתה נידה, רק בתחילת היום, אני לא אומר מקצת היום ככולו, או שאפילו אם היא לא ראתה נידה, מגיע היום השביעי, אני לא אומר שתחילת היום השביעי כבר נחשב כמו יום, מקצת היום ככולו, והיא יכולה לטבול בעיצומו של היום השביעי ולהתאר, אלא היא צריכה להמתין לערב. זאת אומרת, בתחילת שבעה ימי נידה, אני אומר מקצת היום ככולו, גם אם היא ראתה נידה לקראת סוף היום, כבר מחשיבים לה את אותו יום, כמו שזה כל, כאילו היא כבר יום שלם סופרת. אבל ביום השביעי, אני לא אומר שתחילת היום נחשב כמו כל היום, ואז היא יכולה לטבול ביום השביעי כבר, לא. היא צריכה להמתין את כל היום השביעי, ורק בערב היא יכולה להתאר. אז רואים מכאן, שכשאתה רוצה למנות מעט, ולהחשיב אותו כמו יום שלם, או במקרה שלנו כמו שנה שלמה, מתי זה יותר קל לעשות את זה? בהתחלת המניין או בסוף המניין? בהתחלת המניין, ביום הראשון של שבעת הימים, אומרים מקצת היום ככולו. ביום השביעי של שבעת הימים, אני לא אומר מקצת היום ככולו. זה מה שאומר רבא. אמר רבא, ולאו כל וחומר הוא. וכי לא אומרים שהיום האחרון, סוף המניין, הרבה יותר לומר בו שמקצת יחשב כמו כולו. ומה נדע? שאין תחילת היום השביעי לראייה עולה לה בסופה. אם בתחילת היום השביעי היא נידה, אבל היא לא היה טומאה בסוף היום, אני לא אומר מקצת היום ככולו, אני לא מחשיב את תחילת היום שבו היא הייתה טמאה, כמו שהוא כבר כל היום ובמשך היום היא יכולה כבר להתאר. לא, היא צריכה להמתין עד כל היום. היא צריכה לחכות לכל היום השביעי ורק בערב היא יכולה להתאר. אז בסוף השבעה הימים אנחנו לא מחשיבים מקצת היום ככולו. בכל זאת, ביום הראשון של שבעה ימים, אם היא ראתה נידה סוף היום הראשון, עולה לה בתחילתה כיום שלם, אז אם כן, כשאתה בא למנות שנים, שיש חידוש, שיום אחד עולה להן בסופן, בסוף החשבון, בשנה האחרונה, כמו שאתה רואה לעניין פר. פר בין שנתיים, ושלושים יום, ויום אחד, זה כבר נחשב שלוש שנים. מקצת השנה כמו כל השנה. אז אם בסוף המניין אתה אומר שמקצת נחשב כמו הכל, מקצת מהשנה נחשב כמו כל השנה, אינו דין שיום אחד עולה בתחילתם של המניין של השנים? הרי עכשיו הוכחנו מנידה שבתחילת המניין הרבה יותר קל לומר מקצת ככולו מאשר בסוף המניין. אז כל שכן כאן, לעניין מניין השנים, שבסוף אנחנו אומרים מקצת ככולו, כל שכן בהתחלה נאמר מקצת ככולו. אז אם רבי מאיר יסבור שבסוף, כשאתה בא למנות את סוף הימים של מניין שנות הפר, אתה צריך בשביל למנות לו שנה, מספיק לך יום אחד? יום אחד בתחילת השנה השלישית, כבר נחשב שהוא בן שלוש? אז אם כן, כל שכן לעניין מניין שנות אורלה, שתאמר שאם הוא נתן נטיעה יום אחד לפני ראש השנה, כבר נחשיב לו השנה לפני ראש, את היום הזה שלפני ראש השנה כמו שנה שלמה, ואז בשביל ראש השנה נמנה לו כבר שנה שנייה. שואלת הגמרא, אבל אין לי ברירה. אלא מאי? מה מתכוונת הברייתא כשהיא אומרת פחות מ-30 יום אם אדם נוטע נטיעה, פחות מ-30 יום לפני ראש השנה לא עלתה לו שנה? זה לא כמו דעתו של רבי מאיר? למה? כי רבי מאיר אומר שמספיק יום אחד בשנה חשוב שנה, אלא כמו מי זה כן נאמר? אלא מאי רבי אלעזר שרבי אלעזר אומר ש-30 יום בשנה חשובים שנה, עדיין זה לא מספיק. וכאן הגמרא מגיעה לנקודה. עד עכשיו אנחנו התייחסנו, כשאדם נוטע נטייה, לפני ראש השנה, איך נדע האם ראש השנה נמנה לו כבר שנה שנייה, או שעדיין זה נחשב בשנה הראשונה? אז אמרנו, אם אני אומר יום אחד בשנה חשוב שנה, מספיק שאני נוטע את הנטייה יום לפני ראש השנה. ואם 30 יום בשנה חשוב עם שנה, אז אני צריך לנטוע את הנטייה 30 יום לפני ראש השנה, כדי שזה חשב שנה בראש השנה. אבל כאן הגמרא מביאה אותנו לנושא אחר. זמן הקליטה של הנטייה, זמן ההשרשה של הנטייה. כמה זמן לוקח לנטייה להיקלט? זה ששמת את הנטייה באדמה, זה עדיין לא מה שנטע את הנטייה. היא צריכה להיקלט באדמה. כמה זמן לוקח לנטייה להיקלט בקרקע? הכי מעט 3 ימים. הכי מעט. אז אם כן, אלא מאי, כמו מי תרצה לומר שהברייתא שאומרת שאדם נוטע נטייה 30 יום לפני ראש השנה, כבר כשהגיע ראש השנה עלתה לו שנה לעניין שנות עורלה, כמו דעתו של רבי אלעזר? אם כן, למה מספיק 30 יום? הרי הנטייה צריכה להיות שהיא נקלטה באדמה 30 יום לפני ראש השנה. שכשהגיע 30 יום לפני ראש השנה היא כבר נקלטה. אז אם כן, 30 ועוד 30 ביי. דהיינו 60 יום צריך. למה 60 יום? לתנן, המשנה אומרת מסכת שביעית. וכאן אנחנו חוזרים לעניין שנות שביעית. לעניין שנת שמיטה. שאסור לנטוע אילן 30 יום לפני שנת שביעית. משום תוספת שביעית. לכן, אין נוטעים נטייה חדשה, ואין מבריחין, כמו שהסברנו קודם, אסור לחפור בור, ולהכניס לבפנים ענף מאילן, ולחסות אותו באפר, ואז יצא לנו עוד נטייה מהענף הזה, נטייה חדשה. ואין מרכיבים ענף מעץ אחד, בתוך נקב שעושים בעץ אחר ומרכיבים, ערב שביעית, פחות מ-30 יום לפני ראש השנה. כדי שהאילן יספיק להיקלט לפני שנת שביעית. ואם נטע או והבריך או והרכיב, לפי תנא קמא יעקור את הנטייה הזאת. למה? כי לפי התנא הראשון כאן במשנה לוקח לנטייה להיקלט 30 יום. אז אם רבי אלעזר יסבור כמו הדעה הזאת, אז צריך בשביל למנות 30 יום, אם 30 יום בשנה חשובים שנה, אז קודם כל צריך 30 יום מאז שנטעו את הנטייה עד שהיא בכלל תיקלט. ובשביל למנות שנה שלמה את השנה הראשונה, צריך לפחות 30 יום לפי רבי אלעזר. אז אם כן צריך 60 יום לפני ראש השנה לנטוע את הנטייה כדי שנחשיב לה בראש השנה שנה שנייה. רבי יהודה אומר, כל הרכבה שאינה קולטת בשלושה ימים, שוב אינה קולטת. זאת אומרת, מספיק 3 ימים, כדי שהקליטה, שזה יחשב שזה נקלט לפני שביעית. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, לא 30 יום, אבל גם לא 3 ימים, משהו באמצע. שבועיים, 2 שבתות. ועל זה אמר רב נחמן, על המשנה הזאת, אמר בשם רבא בר אבוה, לדברי התנא הראשון האומר שהנטייה נקלטת תוך 30 יום, אז צריך להקדים ולנטוע את הנטייה 30 יום כדי שהנטייה תיקלט, ועוד 30 יום לפני שנת שביעית, כי יש איסור לנטוע נטייה 30 יום לפני שביעית, בגלל מצוות תוספת שביעית. אז אם כן, 30 יום לפני שביעית זה כבר נחשב שנכנס שמיטה, מדין תוספת שביעית. אז אתה צריך לנטוע את הנטייה עוד 30 יום קודם, כדי שהנטייה תיקלט לפני ה-30 יום של תוספת שביעית, שלפני ראש השנה. ולדברי רבי יהודה אומר שהאילן נקלט, הנטייה נקלטת תוך 3 ימים, לכן צריך להקדים את הנטייה 3 ימים לפני ו-30 יום של תוספת שביעית. ולפי דברי האומר או האומרים, שזה רבי יוסי ורבי שמעון, שסוברים שלוקח שבועיים להיקלט, שצריך שתי שבתות, צריך לנטוע את הנטייה שתי שבתות ועוד 30 יום משום תוספת שביעית. אז אם כן, כשמדברים על שנת שביעית, אנחנו צריכים 30 יום לפני שנת שביעית, כי בעצם 30 יום לפני שנת שביעית נכנסת כבר שנת שמיטה, כי יש מצוות תוספת שביעית. עכשיו, אני צריך שהאילן ייקלט לפני התוספת שביעית. אם לוקח לו 30 יום, תנטע אותו 30 יום לפני התוספת שביעית. שבועיים, שבועיים לפני. ואם שלושה ימים, שלושה ימים לפני. עכשיו, נעביר את ההלכה הזאת לעניין אורלה. עניין אורלה, אין מצוות תוספת אורלה, אבל יש כן את העניין שהאילן ייקלט לפני ראש השנה, כדי שנחשיב לו שנה שעברה כשנה. כמה זמן לוקח לאילן להיקלט? או 30 יום, או שבועיים, או שלושה ימים. זה שלוש דעות במשנה שהזכרנו עכשיו. כמה זמן בשנה חשוב שנה? לפי רבי אלעזר, 30 יום בשנה חשובים שנה. אז איך אתה רוצה לומר שאם אדם נתן נטייה 30 יום לפני ראש השנה כבר עלתה לו שנה? הרי הנטייה לא נקלטה עדיין 30 יום לפני. אנחנו צריכים 30 יום שכבר האילן, הנטייה נקלטה. לפני ה-30 יום האלה, ובמשך ה-30 יום האלה היא כבר הייתה מושרשת בקרקע, והיא הייתה 30 יום בשנה שעברה מושרשת בקרקע, אז אני אומר שזה כבר נחשב שנה שלמה, ואז שנה הבאה תחשב כבר השנה השנייה. מראש השנה כבר נחשיב לשנה השנייה. אבל מכיוון שלוקח לנטייה להשריש לפחות 3 ימים, אז צריך לפחות 33 יום לפני ראש השנה לנטוע את הנטייה, כדי שיחשב לנו בראש השנה, שאנחנו כבר מתחילים למנות שנה שנייה. אז אם כן, דברי הברייתא שאומרת, שאם אני נוטע אילן 30 יום לפני ראש השנה, כשמגיע ראש השנה, אני כבר מונה שנה שנייה, זה ודאי לא לפי רבי אלעזר, ודאי שלא. רבי אלעזר צריך את ה-30 יום נקיים. דיינו שכבר בטוח האילן נקלט בתוך אותם 30 יום, הוא כבר נקלט, הוא כבר מושרש ועומד. אז את זמן ההשרשה והקליטה של האילן אני לא יכול להחשיב בתוך ה-30 יום האלה. אלא ה-30 יום האלה אני מחשיב אותם רק כדי ש-30 יום בשנה יחשבו לי שנה, וכמובן שכדי שאני אחשיב את השנה צריך שזה יהיה נטיעה שכבר נקלטה באותם 30 יום. תחילת 30 יום זה כבר, צריך לחשב שזה כבר נקלט. אז הברייתא הזאת בוודאי לא לפי דעתו של רבי אלעזר, כי אם ככה צריך לפחות 33 יום, או 30 יום ושבועיים, או 30 יום ועוד 30 יום. כמו כל אחת מהשלוש דעות, כמה זמן לוקח לאילן להיקלט. אלא, כאן הגמרא מגיעה למסקנה, לעולם הברייתא, שאומרת, שכדי שנמנה שנה שנייה, למניין שנות אורלה בראש השנה, צריך לנטוע את הנטייה 30 יום לפני ראש השנה, זה כמו דעתו של רבי מאיר, שאומר שמספיק יום אחד בשנה שעברה, כדי שנחשיב בשנה הבאה, שאנחנו כבר בשנה השנייה. אז למה אומרת הברייתא שרק אם הוא נטע 30 יום לפני ראש השנה, רק אז זה נחשב שמונים שנה שנייה בראש השנה, וכי כאמר 30 יום זה לקליטה, כי רבי מאיר זה כנראה עשתה משנה, דעת הנקמה, שהקליטה לוקחת 30 יום, להיקלט, שהנטייה תיקלט, לכן אתה צריך לנטוע 30 יום לפני ראש השנה, ואז יוצא אם כן, שהאילן נקלט לפני ראש השנה, ואז יום אחד בשנה חשוב שנה, כשנכנס ראש השנה זה כבר שנה שנייה. שואלת הגמרא, אי-הכי, אם הדברים נאמרו כמו דעתו של רבי מאיר, שסובר שצריך 30 יום עד שהאילן נקלט, ועוד יום אחד, כדי שיום אחד בשנה יחשב שנה, 31 יום לפני ראש השנה, בית צריך לנטוע את הנטייה, כדי שנחשיב את השנה שעברה כשנה שלמה. מתרצת הגמרא, כסבר רבי מאיר, שהיום ה-30 עולה לכאן ולכאן. דהיינו, נוטעים את הנטייה 30 יום לפני ראש השנה. ממתינים 30 יום, ואז אנחנו אומרים שהנטייה נקלטה. מקצת היום של יום 30 ככולו. אז אנחנו מחשיבים שכבר יש לנו 30 יום שלמים. שאר היום, זאת אומרת, בתחילת היום ה-30 זה נחשב שכבר נגמרו 30 יום לקליטת האילן. שאר היום נחשב לנו יום לעניין יום אחד בשנה חשוב שנה, ואז כשנכנס ראש השנה מתחילה כבר שנה שנייה לאותה הנטייה. כמה זמן בשנה חשוב שנה? היה ויכוח בין רבי מאיר שאמר יום אחד, לבין רבי אלעזר שאמר 30 יום. אמר רבי יוחנן ושניהם, את הדעה שלהם, ממקרא אחד הם דרשו. לעניין המבול אומרת התורה בפרשת נוח. ויהי באחת ושש מאות שנה, כשנוח היה בן 601, 601, נוח היה, בראשון, באחד לחודש, אז התייבשו המים, חרבו המים מעל הארץ. רש"י שם על הפסוק אומר, שהתחילה הארץ להתייבש. הקרום העליון של האדמה כבר התייבש. עדיין היה טיט, אבל התחיל כבר להתייבש. אז מתי זה היה? באחת ושש מאות שנה, בראשון באחד לחודש. יום ראשון בחודש הראשון. זאת אומרת, עכשיו אנחנו ביום הראשון של השנה של ה-601 של נוח. בראשון באחד לחודש. רש"י מוכיח שחייב להיות שזה הכוונה, חוץ מזה שראשון באחד לחודש למניין השנים, זה גם היה היום הראשון של נוח בגיל 601. זה היה היום הראשון בגיל 601 שלו. זאת אומרת, אתמול הוא עדיין היה בן 600, והיום הוא נהיה בן 601. רבי מאיר סבר, מדעקתי, יום אחד הוא דייל בשנה. בסך הכל היום, זה היום הראשון בחודש הראשון, זאת אומרת, השנה, היום הראשון בשנה. וקקר אלי שנה. הפסוק אומר, באחת ושש מאות שנה. זאת אומרת, שנוח כבר בן 601. למה? הוא בן 600 שנה ויום אחד. למה אתה אומר שהוא בן 601 שנים? 600 שנים ועוד יום אחד. למה אתה מחשיב לו שהוא כבר בן 601 שנים? הרי סך הכל יש לו יום אחד מהשנה ה-601 שלו. שמע מן היום אחד בשנה, חשוב שנה. ומה הידך? מה רבי אלעזר יענה? אי כתיב ב-601 שנה? הייתי מסכים כדי כאמרת. שבאמת אנחנו מחשיבים את היום הזה כמו עוד שנה. הוא כבר בן 601 נוח. אבל אשתא דכתיב באחת ושש מאות שנה. למה לא מצרפים את האחד עם השש מאות? באחת ושש מאות. למה לא אומרים 601? אלא מה? השנה לא הולכת על האחת, אלא רק על השש מאות שנה. כאי. ומה היא אחת? התחלת דאחת, כאמר. אתם אומרים מהתחילת השנה ה-601, אבל באמת אנחנו מדברים היום הראשון של השנה הבאה, אבל בין כמה נוח עכשיו הוא רק בין 600. הוא נכנס לשנה ה-601 שלו, אבל הוא לא בן 601 עדיין, כי אנחנו לא מחשבים יום אחד בשנה כשנה. בסדר, אז רבי אלעזר דחה את דעתו של רבי מאיר שיום אחד בשנה חשוב שנה, שאי אפשר להוכיח מהפסוק הזה שיום אחד בשנה חשוב שנה. אבל רבי אלעזר מה איתם? מאיפה הוא לוקח ש-30 יום בשנה חשובים שנה? עונה הגמרא דכתיב, אותו פסוק כתוב, בראשון, באחד לחודש. אתה מחשיב אותו בחודש. מדעקת יום אחד האייל בחודש, בקושי זה היום הראשון של החודש הבא, וכקרא לי חודש, הפסוק אומר באחד לחודש. אם כן, שמע מינה, יום אחד בחודש חשוב חודש. רשש, המנחם משיב נפש, מסבירים מה ההוכחה, אולי זה הכוונה היום הראשון בחודש, אבל מוכיחים שבאחד זה כבר הכוונה החודש. אז אם כן, כשאתה מונה חודשים, איך אתה מונה חודש? 30 יום נהיה חודש. אתה לא מונה שבועות. בשביל להגיע לחודש צריך 29 יום או 30 יום. מה שמונים בחודש זה ימים. יום אחד, שבחודש 80 ימים, אז מספיק יום אחד שנכנס לחודש הבא כדי שנחשיב אותו כבר כחודש שלם. מדעקת יום אחד הוא דאייל בחודש, אך כעת יום אחד נכנס לחודש הבא, וכבר קרא לי חודש, קורא לו באחד לחודש, שמע מן יום אחד בחודש חשוב חודש. עכשיו, בחודש 80 ימים, ומדי יום אחד בחודש חשוב חודש, 30 יום בשנה חשובים שנה. אז חודש אחד בשנה כבר חשוב שנה שלמה, למה? וחודש למנויה. בשביל לקבוע כמה זמן זה חודש עליהם, אני מסתכל על ה... מה אני מונה כדי להגיע לחודש? אני מונה ימים, 29 יום, 30 יום, זה נהיה חודש. אז יום אחד זה חודש. וכן שנה, מתי אני מחשיב שנה שלמה? למנויה. איך אני קובע שזה שנה שלמה? לפי 12 או 13 חודשים. החודשים הם אלה שנמנים כדי להגיע לשנה. אז אם כן, כמו שבחודש, מה נמנע כדי להגיע לחודש ימים? אז יום אחד נחשב חודש, אז שנה. מה אנחנו מונים כדי להגיע לשנה? חודשים? אז חודש אחד בשנה כבר חשוב שנה. לכן אומר רבי אלעזר, 30 יום בשנה חשובים שנה. ולכן אם אדם רוצה לדעת לגבי פר, שהוא בשביל להחשיב אותו כפר הוא צריך להיות בן 3 שנים. אם עברו עליו שנתיים ועוד חודש, אומר רבי אלעזר, הוא כבר נחשב פר, והוא נחשב כבר בן 3 שנים, ועד כאן דף י'.